ערב טוב. שבוע חדש. מי שפתוח יקבל את ההתחדשות הבאה בימים אלו. היום נלמד תורה בלקוטי מהר"ן, ששם רבי נחמן מלמד שבשיחה עם הקדוש ברוך הוא אנחנו יכולים גם לשמוע אותו בעצמו. נאמר קודם את הרעיון בעל פה, אחרי זה נראה את זה בתוך הכתוב. פשטות, כשמדברים על התבודדות, אולי אני לוקח פינה שקטה, שם אני מדבר עם הקדוש ברוך הוא אשר על ליבי. מה ההבדל בין התבודדות לבדידות? בבדידות אני לבד, חיה של נפרדות. בהתבודדות אני מבודד את עצמי מכל הגירויים החיצוניים, פותח את עצמי להתקשרות העליונה, החיבור האולטימטיבי, החיבור הכי נפלא שיש. אז למרות שהשורש הוא דומה, שמינים הללו, האחד בא לתאר מצב כואב, שבאמת מה שאני רוצה זה חיבור, רק שישנו מצב של בדידות, שאני בא לתאר משהו נפלא. התבודדות בעצם זה הכלי, זה לא התוכן. בשביל שתהיה התקשרות אינטימית, אז אני מבודד את עצמי מכל הגירויים החיצוניים. מטלפון, מהמחשב, מעוד אנשים, מאכילה. עכשיו מתחילים דיבורים. מה אני מדבר? אשר על ליבי. אומר רבי נחמן, כשאתה בא לדבר עם הקדוש ברוך הוא, הרבה פעמים, הדברים שאתה אומר זה רוח הקודש. מה זה רוח הקודש? זה רוח הבא מקודש, זה כביכול הדיבורים של הקדוש ברוך הוא. אומר דוד המלך, שהייתה מעלתו גדולה, ככה בדיבורים שלו היה רוח הקודש. הייתי אומר, זה לא חוכמה להביא דוגמה מדוד המלך, כי הוא הייתה מעלתו גדולה מאוד מאוד. אומר רבי נחמן, כל אחד מאיתנו זה נכון עבורו גם ביחסיות שלו. הוא מביא דוגמה מעניינת בתהילים 27, תהילים ח"ז, פרק המפורסם לדוד, אדוני אורי ואישי. יש שם משפט: לך אמר ליבי וכשוף אמר, פניך אדוני אבקש. שימו לב למילים: לך אמר ליבי. מה זה לך אמר ליבי? דוד המלך אומר, לך, מי זה לך? הקדוש ברוך הוא אמר ליבי, הלב שלי מדבר בלך. עד לפה זה מובן. מה המילים הבאות? בקשו פניי. מי הוא הדובר? מי אומר את המילים בקשו פניי? הקדוש ברוך הוא. זה פסוק שהוא תמוע מבחינה ספרותית, מבחינה תחבירית. והמפרשים לא יודעים איך לפרש את זה. אתם יודעים, התקשו. לך אמר ליבי. זה ברור. אני מדבר, הלב שלי מדבר אל השם. המקבלים הבאות זה בקשו פניי. מי הוא הדובר שאומר בקשו פניי? הקדוש ברוך הוא. דרך מי הוא הצינור שדרכו עובר דיבור האלוהי? אני. הלב. שדובר. אומר רבי נחמן, ככה גם צריך כל אחד מאיתנו. נורא מרגש האפשרות הזו, יכול הקדוש ברוך הוא מדבר דרכי בהתבודדות. מה זה בקשו פניי? בקשו פניי, זה בואו נכיר באמת. בקשו פניי. זה בקשו את הפנימיות. יכול להיות קשר בחיצוניות, ויכול להיות קשר שהוא עמוק ונפלא. בקשו פניי. מה ההפך מפנים? אחור. אמור, אפשר להכיר מישהו דרך הפנים שלו, ואפשר להכיר מישהו לראות אותו רק מלגב. ונקע דרך הגב. עם אי. בקשו פנה. שייך רבי נחמן ואומר, שבשביל להיות במצב הזה, שהדיבורים שהלב אומר אל מפרי השם ובח ממש, צריך טהרת הלב. איך משיגים טהרת הלב? על ידי התלהבות. איך משיגים התלהבות? זאת אומרת, על ידי תנועה. יש לנו תנועה שמובילה להתלהבות, שמובילה לטהרת הלב, שמובילה ודיבורים של דברי השם יברך ממש. שבוע שעבר דיברנו בשבח הג'וגים, חלק מעבודת השם, מלכניע את הנחש. אז זה גם עניין של תנועה. יש תנועה שיוצרת חום. למה חשוב פה החום? גם מה זה הביטוי לב טהור? לב טהור, המילה טהרה, בשפה העברית, היא משמשת בשני אופנים. גם במובן שההפך מטהרה זה טומאה. וגם טהרה זה מלשון נקיות, כמו שומעים דבש טהור. זאת אומרת שהוא לא מעורבב עם דברים אחרים. כסף טהור, זהב טהור. אז גם בלב יש שני הביטויים הללו. לב טהור, ההפך מלב טהור זה לב שהוא רשם לתוכו חוויות שליליות. כל פעם שעברנו חוויה לא טובה ברוחניות, זה נרשם בלב. אף אחת מהחוויות שלנו לא הולכת לאיבוד. הלב רושם בתוכו. רושם. זה מפריע החוויות השליליות הלא טובות שעברנו, זה מפריע בעצם כמה שהלב יש פה יותר רישומים שליליים, אז ככה זה מקטין את רמת התקשור שלנו. את הרמה של אותו תוכן נפלא שיכול לקרוא בהתבודדות. יש כלל שרוצים להכשיר כלים לפסח. אז איך יודעים כל כלי, איך מכשירים אותו? אז כמו שהיה השימוש בו, אז ככה, והוא ספג אל תוכו את החמץ, אז ככה גם כן מתארים אותו. לדוגמה, אם היה כלי שהשתמשתי בו רק למים קרים, אז שלהכשיר אותו לפסח, אני צריך לשטוף אותו רק במים קרים. אם היה כלי שבישלתי בו דברי חמץ, אפשר להשאיר אותו לפסח, צריך לבשל אותו, כי הוא יכול להכניס אותו למים רותחים. כמו שאם מים רותחים הוא ספג על תוכו ככה. אם זה היה כלי שהיה על אש גלויה, כמו שיפודי ברזל, אז גם על אש גלויה. הכלל הוא, כמו שהוא ספג, המילה ספג לא מתאימה למתכות, אבל אתם מבינים את ההקשר. כמו שהוא ספג, או המילה המדויקת, כמו שהוא בלה, כך הוא פולט. וכתוב אומר, כל אשר יבוא באש, האוויר הוא באש. דבר רבי נחמן, שככה גם כן, כשאנחנו עברנו חוויות שליליות, שהיה לנו התלהבות לדברים שהם הפך הטוב, הלב אז נפתח ורשם את החוויות האלה. וכשאנחנו, יש לנו התלהבות, עניינים של קודש, עניינים של טוב, אז הלב נפתח, וקולט את החוויות החדשות, ובאותיי, משחרר את מה שהיה את הרישומים הישנים. ברגע שנפתחים, יש רישום של החוויות החשוביות, ומתנקב ומשתחרר. אז הלב טהור פה, הוא בהקשר של להיות כלי מוכן לרוח הקודש. כל אחד מאיתנו, היום זה עידן, שיכולים להגיע מתי ספר עם נבואה. היום זה עידן. אנחנו יכולים להתפתח משהו הרבה יותר גבוה מכל מה שאנחנו מכירים. תודה רבה. אנחנו מעמדים על התחנות האלו. זאת אומרת, אנחנו צריכים טהרת הלב. הסברנו עכשיו מה זה טהרת הלב. טהרת הלב זה שהלב נפתח בהתלהבות אל הטוב, אל הקודש. ובתוכו נכנסו הרישומים החדשים. דברים שהוא היה פסיבי, או שלא היו בבחירה שלו, הם לא מהווים חסימה לתקשור. אני משתמש במילה תקשור כמילה מודרנית, זה לא מופיע במקורות. רק אני משתמש במובן הרחב שאנחנו יכולים לקבל מסרים מלמעלה. בסדר? זה החוק הרוחני, שלא מהווים מסך או קושי. במקומות שבהם הייתה לנו בחירה והתלהבות להפך הטוב, זה רישום שיוצר חציצה, שיוצר מסך. גם שיהיה קשה לפסח. הלב, אתה משתמש בדימוי הזה, שהלב גם כביכול היה בו את אש ההתלהבות. וכשהוא היה בו את אש ההתלהבות, אותה התלהבות יכולה להיות לקדושה, יכולה להיות גם לדברים אחרים. אז הוא אומר, היה לנו התלהבות לדברים אחרים, והלב נפתח וקלט אל תוכו את הרישומים עליו.
נגיד דברים נוטרים.
כן. אנחנו אומרים, הפך הטוב. רב מלובביץ' שאהב את הביטוי הזה, היה אומר. ואז זה רשום בתוכו, וזה מערפל את הראייה הרוחנית, זה משפיע גם על האיכות הזו של ההתבודדות. של מה שנקרא לשמוע את דברי השם יתברך ממש. עכשיו זה מעניין, זה לא לשמוע, זה לשמוע את מה שאני מדבר, אבל בדיבור שלי אומרים המסרים האלוהים. אז הוא מדמה את הלב לכלי שהרישומים נכנסו בו דרך אש, הרישומים השליליים, והם משתחררים על ידי שיש שוב פעם התלהבות וחום, לדברים חיוביים. אז נקלטים הדברים החדשים ונפלטים הראשונים מהעבר.
זה קורה גם
לימודות? הטקסט הזה שאנחנו קוראים בכתבי מורן קוף נובב, בית ספר לנבואה. אחרי השיעור הזה, בעזרת השם, אתם לא תזכרו כמעט כלום ממה שדיברנו. מה? סוג של ברכה. סוג של זיכרון. ומי שישאר לו הרושם שהוא רוצה להכיר את זה יותר, יוכל לפגוש את הטקסט ולהעמיק בו. צריך את טהרת הלב. זה הסברנו מה זה. טהרת הלב זה על ידי התלהבות, והתלהבות זה על ידי תנועה. תנועה יוצרת חום, חום במובן של אש. אפילו רבי נחמן הנביא, כבר בזמנו היה אבק שריפה, היה כבר רובים בזמנו. אז ראו את הטכניקה הזו, שהאוויר, האש, דוחק את האוויר, דוחקת את האוויר, שדוחף את הכלי. האש, גם זכר וגם נבוא. אפשר לומר, האש דוחק את האוויר. בטקסט עצמו הוא קצת מגביל את זה, הוא אומר שזה תנועה שמגיעה ממחשבות מעמיקות, ואז בן אדם הוא אפילו מזיע כתוצאה מהמכה באיזה עניין. רק חסידים היו מרחיבים את זה ואומרים שזה כל תנועה שהיא, אבל שלהכניס את זה בהתבודדות, ריקוד, אבל שזה יהיה חלק, לכוון את זה כתנועה שמוביל לחום, שמביא להתלהבות, שמביא לטהרת הלב. מה שמדבר אומר, מילה תנועה. צריך כדאי לזכור את המהלך. לזכור את זה רק כל עוד אנחנו יושבים פה בחדר. כחלק מה שאמרתי, ובעזרת השם ישכח. זה ישכח. לא על מנת שזה ישכח לתמיד, זה ישכח על מנת שמי שירצה להאמין בזה יתעורר, אבל באופן כללי, כי זה שיעור גבוה מאוד, שאי אפשר לקבל את מה שנאמר פה בלי הכנה. ומי שבכל זאת בא לפה בלי הכנה וגם מבין מה שאומרים, אז בעזרת השם, ישכח כמעט את הכל בסוף השיעור. מה אתם אומרים בלבכם? זה אכן תשכחו, זה רק מניפולציה לזכור טוב יותר. זה לא, לא יועיל, לא בשיעור הזה. זה גם לא יועיל. כי זה רישומים שבדיוק כמו הרישומים שאנחנו מדברים עליהם, שיש חום, שתוצאה מתלהבות, הלב נפתח, הרישומים נספגים פנימה. אז לכן, אולי נזכור במובן של אינפורמציה, אבל לא במובן שזה אכן יפעל עם זה. מי שיבחר לפעול עם זה, וישאר אצלו הזיכרון של הרעיונות, יוכל לקרוא את זה בפנים, להעמיק בזה.
אז בעצם גם עכשיו לכל אחד יוצאים קצת דברים שליליים, כמו בטוב, אז איך עלה קצת לכל אחד?
מה עכשיו?
כן.
מרגישה פה חום, נורא.
אני תמיד מרגישה חום, אבל אני פתו
כולה. אומר שהשינוי צריך חום, התלהבות, חום של התלהבות. שיוצרת חום, שיוצרת התלהבות, שיוצרת את טהרת הלב, שמביאה לדיבורים של קדושה. הנושא הוא, זה לא אתגר, כי אם כתוצאה מהדיבורים שלי תנסה לזכור יותר, זה אומר שהדיבורים שלי הם מניפולציה. יש פה משהו עמוק יותר. את יכולה לבחור, העניין הוא לא לזכור. אם תרצי להעמיק בטכניקה הזו, כל הדלתות יפתחו בפנינו.
אני לא בטוחה שאני מנסה
את הרעת הבא שאתה רואה. זה בסדר, זה... זה לעורר תנועה שמעוררת חום וממנה לצאת לדיבורים של ההתבודדות.
אבל נכון, היה ספציפי לגבי תנועה, אז הוא תרגל עם התנועה שלו.
זה אנחנו, בתוך הטקסט, הוא מדבר על עניינים רוחניים, שאומר שזה יוצר חום, שזה תנועה. זה לא התנועה שאנחנו רוצים לכוון אליה, של ריקוד. אפילו הוא אומר ממש דיבורים. זאת אומרת, כשבן אדם מתחיל להתבונן בגבולת השם, אז הוא הולך ממחשבה למחשבה, וזה התנועה שאליה מדבר. אז נוצר חום. הוא אומר, בשביל זה, אדם שהוא ישן קר לו, כי המחשבה שלו בתנועה. אומר, כשהמחשבה בתנועה, זה יוצר חום. הוא אומר, גם כשבן אדם עושה זה פיזית, כי המחשבה זה זה. המחשבה ש... אומר, לא לשנות תנועה. בטקסט עצמו, זה תנועה שקשורה בעניינים מוכנים ממחשבה למחשבה בגבולת השם. אבל ברמה שלנו, הצדים היו אומרים את זה בתנועה, אבל לכוון את זה כחנה להתבודדות ריקוד. ואז לצאת כאלה. אחת האור, אפשר גם לרוץ, אפשר כל זה. בבקשה.
אולי אני מתאימה את המאוחר, אני לא יודעת, אבל בקשר לדיבור, איזה סוג דיבור זה?
כאילו... דיבור שמספר אשר על ליבו, גם יש כמה היבטים בהתנגדות שלא כל כך יורחב, גם זה יורחב בעתיד וגם יש כאלו שכבר שמעו על זה רבות. ולדמה, אחד הדברים שהלכה אומר עליהם, שיש דין למטה, אין דין למעלה. דין זה מצב שבן אדם חווה צמצום בחייו. דין, המילה דין, היא בלשון די, עצירת השפע. כל פעם שבן אדם חווה דין, אז כביכול יש אליו דין לשמיים. עכשיו, רבי נחמן, יש שתי אפשרויות. או שיש דין רוחני על האדם, וזה מתגשם, וזה בא לידי ביטוי בתוך המציאות הגשמית. ואז כתוצאה מזה שהוא עובר קושי, הוא מתחיל להערר בהליכותיו ומעשיו. יש מי שעושה לעצמו סוג של חשבון נפש. הוא מערער, הוא מוכן את הליכותיו. יש נקודה חשובה בחשבון נפש. מה זה חשבון נפש? זה לבדוק את הליכותיו. כל פעם כדאי לבחור היבט אחד. רוצה לתת דוגמה להיבט אחד. למשל, הנושא של כפיות טובה. מה זה כפיות טובה? שבן אדם איטיב איתנו, ואחרי זה, או שלא הודינו לו, או שאפילו כעסנו עליו, או אפילו גרמנו לו רעה תחת טובה. זה כפיות טובה. בן אדם שהיה לו עניין של כפיות טובה, וגם מעורר, יכול לעצור שפע לבן אדם. יש לנו כפיות טובה, כלפי מי שהייטיב איתו. הרבה פעמים כפיות טובה מופיעה שזה סיבות רבות. אחת הסיבות נובע אצל אנשים שאין להם שדרה פנימית, אין להם ציר פנימי חזק. אז הם למדו להתנחמם. בשביל לקבל מקום, או לפעמים זה סוג של הישרדות, הבן אדם הופך להיות נחמד מקצועי, קטע של הישרדות. נחמד מקצועי זה אומר שהוא נורא גם מסוג של אופורטניזם, זאת אומרת שהוא מתאים את עצמו לכל מצב. עכשיו יש אנשים שמתחברים, מיטיבים איתו. וברגע שאותו אדם מתחזק, חזר לו כוחו, אז הוא כבר לא צריך את זה שהייתי איתו. ובגלל שאין לו ציר פנימי, אז אין לו שום נאמנות למי שהייתי איתו, הוא עזר לו בית המצוקה, והוא פונה הלאה למקומות אחרים, בלי בכלל להעמיד אחר מודות ההכרת התודה הנצרכת. וזה מנגנון שקיים בו בריאה. שבן אדם צריך עזרה מהזולת, מי שרוצה להקים עסק, יש לו רעיון מדהים. הוא מחפש משקיע. הוא מקים משקיע, ניסו שותפות, העסק מאוד הצליח. הצליח באמת. במשך הזמן עולה לו תחושה שהמשקיע סתם אוכל חינם. למה, אני עושה הכל, אני היצירתי. עכשיו, זה לא נכון. ככה הקדוש ברוך הוא סידר, שהוא יהיה מי שיבוא עם המשאבים, ויהיה מי שיבוא עם הרעיון, שתחו ביניהם. ואז בן אדם, הרבה פעמים כשהוא מתחזק, זה תהליך שהוא קורה בכל עסק, בכל שותפות, הצד שהיה חלש יותר בלי המשאבים, כשהוא מרגיש חזק, הוא מנסה לדחוק החוצה את מי שעזר לו להגיע אל מקומו. ואז זו דוגמה של כפיות עולם. יש פעמים שמחליטים לפרק שותפות בצורה הוגנת, בצורה מסודרת, וזה בסדר גמור. רק אני רוצה לתאר מנגנון שבן אדם בחולשתו קיבל עזרה מאחרים, וכשהוא התחזק הוא נוטש אותם בלי להעניד עפף. הוא נוטש אותם בלי להעניד עפף כי הוא אין לו רגש לקיום של עצמו, גם אין לו רגש לקיום של אחרים. אז ממילא, למה הרחבתי סביב זה? כי כפיות טובה זה דוגמה למשהו ש... אחד הדברים הראשוניים שכדאי לבדוק, מי שרוצה לפתוח את ערוץ השפע אצלו מחדש, לבדוק את הנקודה הזאת. לא במובן של הלקאה עצמית או של האשמה, אלא רק לזהות אם יש את המימד הזה אצלו. וזה שמזהים את זה, זה לא מספיק. כי צריך לדעת מה גרם לזה. כי אם לא מזהים מה גרם לזה, אז כל שלב בחיים יכולה לחזור אותה סיטואציה של כפיות טובה. אם אדם זקוק לעזרה של אחרים, בחולשתו, או ברגע שהוא מתחזק, פשוט משאיר אותם מאחור והולך לו לענייניו שלו. אז לכן, כשרוצה לתקן את הכפיות הטובה לשורש, צריך לחזק את ההכרה והקיום הפנימי שלו, כי אחרת, הדפוס הזה יימשך עוד ועוד. אנחנו רואים שבעשרת המכות, שנקרא דן למשל, יש בו חומר לאהרון שהוא יכה את היאור. למה? למה לא משה? הוא חזר כי היאור החביא אותו את משה, משה הסתתר. אבל לכאורה זה דומה, זה לא בן אדם. אבל להכיר טובה גם לדומה, גם לצמר, גם לחיים. וכל שכן לאדם. יש עוד סיבה לכפיות טובה, יש הרבה סיבות. אני דיברתי על אחת שהיא יותר משמעותית, אני אזכיר רק עוד סיבה, שכשאנחנו נותנים דבר מה לזולת, הנשמה מתביישת, נקרא לכם בזיון. עכשיו, בן אדם שהענקנו לו עוד ועוד, וגרמנו לנשמה שלו בושה, יש מנגנון פנימי שבן אדם שונא מי שגרמנו להתבייש. זה סוג של פרדוקס. שלפעמים דווקא מי שהיטיב לנו, או מי שהיטבנו לו, אז היא מתעוררת שם אפילו שנאה. אבל אם יודעים את החוק הרוחני הזה שמופיע בכתבי האריזה, אם יש הורים שגדלים בן יחיד, אומרים את כל החיים אתה מתעניין בנו. קורה הרבה שהורים גידלו ילד, ילדה, או כמה ילדים, נתנו להם את כל אשר להם, וילדים אחרי זה לא רואים. יש סיפור כזה על אבא אחד שהיו לו 12 ילדים. הוא היה קשיש, לא היה לו איפה לגור. הם החליטו ביניהם שמצאו כל אחד יגור חודש בשנה. יום אחד חבר שלו רואה אותו על ספסל בגן ציבורי. הוא אומר לו, מוישה, מה קרה? אמרת לי, אומר שכל ילד חודש. הוא אומר, נכון, עכשיו זה שנה מעוברת. אז אם ככה, מה הפתרון? לא לתת להם, ודאי שזה לא פתרון. הפתרון זה להעניק ולהרגיל את הילד למשהו בתמורה, לקחת חלק בעבודות הבית, משהו שהוא יעמול בעצמו. זה לא קשור מה המצב הכלכלי של ההורים, כמה משרתים הם יכולים להחזיק או כמה אומנות. הם לא רוצים להגיע למצב הזה של חליל השנאה, אבל הנתינה צריכה להיות תוך כדי שמלמדים את הילד לתת. זה לא סתם לתת, זה בונה אותו גם כן. לקחת חלק בעבודות הבית, לקחת חלק במטלות. וזה צריך חוכמה רבה. זה צריכה להיות נתינה חוזרת שהזולת ישמח. לכן גם אם בא אורח הביתה, אני שואל, אורח לשבת, שואל אפשר לעזור, אז בפנימיות חובה להגיד לו, כן, שטוף כלים. לפעמים באמת אין מה, אקדם יצירתי, חלק מתוכנית האירוח, מלהכין לו חדר, להכין עבור גם מטלות, כי אז האירוח הוא מושלם. אז גם לבקש לעזור למי שמתארח, וגם להכין מטלות למי שמארח. זה הדבר הכי גדול והכי משמעותי שיש. אז נעזור לעניין הזה של הגיבור, של ההתבודדות, מול הקדוש ברוך הוא. יש, הזכרנו שבן אדם עושה סקירה של מה קורה איתו בחייו, או מזה חשבון נפש, וזה רק היבט אחד. ורגע להגביל את זה כל פעם, לזהות נקודה אחת שבראשם שיפור או תיקור. יש גם עניין של לבקש על משהו שאנחנו רוצים להשתנות בו, רוצים לקבל כוח, דעת, הבנה, איך לפרוץ דרך מזה עניין. אחר כך, באותה תורה, אנחנו מוסיף ואומר שבכלל בעניין הזה של חום, כל אם רוצים חום אמיתי, למרות שבתורה דבר רק על חום הלב, אומר אם רוצים חום, חום לנשמה, תמיד צריך להיות בקשר עם משהו שממעלה. מה הכוונה? נותן דוגמה, אומר גם בבריאה, יסוד האש הוא מעל יסוד האוויר, ויסוד האש הוא מתחת לכוכבים, יש מדרגות, כל מדרגה מקבלת מהמדרגה שמעליה, והיא יכולה להניק למדרגה שמתחתיה. אומר בכלל, בן אדם שרוצה להיות בנתינה, למרות שקודם דיברנו על התבודדות, אפשר לדבר על ההיבט של נתינה. צריך לקבל ממי שמעליו ולתת את זה הלאה. להשתמש בביטוי מספר דניאל שנאמר, ומצדיקי ערבים ככוכבים. רק כשאנחנו מקרבים אנשים אחרים לעבודת השם, אפילו דנים אותם לקו זכות, זה נקרא מצדיקי ערבים. מצדיקי ערבים. ומצדיקי ערבים ככוכבים. כשאני קורא את זה בפרש ערבים, אז אני מבין ככוכבים כשהם מאירים. הוא משתמש בזה רבי נחמן ככוכבים בתור פרטים בבריאה שמקבלים לרובד יותר גבוה מהם. עכשיו, מה קורה כשבן אדם מנסה להעניק לזולה להיות בנתינה, במקצוע של נתינה, מבלי שיש לו מקור הזנה מעליו, מקור הזנה קבוע, מתמיד, מה יקרה? הוא מביא עוד דימוי של מטיל ברזל. אני יכול לשים מטיל ברזל במדורה, הוא יהיה לוהט, הוא יהיה מלובן. אחרי זה שאני אכניס את הדלי עם מים על מנת לחמם את הדלי, הדלי יתחמם, רק זה לפי שעה. מה יקרה אחרי זמן מה? גם המים שבדלי יתקררו, וגם אותו ברזל מלובן, גם הוא יתקרר. עכשיו, אנחנו מבינים מהדימוי הזה של ברזל מלובן, הרי איך אני יוצר גורם לברזל להיות לוהט? אני שואב במדורה. אז הוא היה כן מחובר למקור חום, לאש. ואחרי זה ניתקנו אותו. לכן, אחד הדברים הכי משמעותיים, וכל אחד מאיתנו אמור לעשות בנתינה בעזרת השם. כל אחד מאיתנו צריך להיות כוכב. מצדיקי ערבים ככוכבים. רק להיות במצב שיש לנו מקור הזנה ממשהו מעלינו. ואז, קוראים שני דברים. א', כשאני נותן לזולה, אז אני לא מתקרב, וגם הוא לא מתקרב. בעצם, עזבו רגע את המשפיע. אומר רבי נחמן, גם אותו אחד שעוררנו אותו, או פעלנו עליו לטובה, זה רק התעוררות לפי שעה. אנחנו רוצים שההתעוררות תהיה מתמשכת. שההתעוררות שלו לטובה, תהיה באורך זמן. אז בשלב הזה בעצם הגענו לדבר על איך להיות כוכב, כל אחד מאיתנו. אז בקי ערבים ככוכבים. כל אחד מאיתנו אמור להיות כוכב. אני רוצה להיות כוכב. חיים לך. את השאלה למשתתפים. נו, מי יכול לתת דוגמה במקורות הזנה שאמרנו שאדם צריך לקבל ממשהו מעליו רק שנוכל להעביר לאלו שמתחתיו. אז הנה, יש פה דוגמה אחת, להיות בקשר עם הקדוש ברוך הוא. מה שמך בבקשה?
אמבר.
אז גם מקשר את זה לטקסט, להיות בקשר עם השם, זה אומר, מביא פה בטקסט, להיות בהתבודדות, שאני ממש מקבל דיבורים הקדוש ברוך הוא, שוב, שעל ידי חום, ההתבודדות זה בעצם לבוא לקבל. כי ברובד הראשוני של התבודדות למתחילים, זה אני בא, אני מדבר אל הקדוש ברוך הוא. ברובד המתקדם, כמו שדובר פה היום, שבעזרת השם לא תזכרו, אז זה בברכה, זה לא מניפולציה וזה לא איחול שלילי, זה איחול טוב למי שיוצא באמת להתקדם. כי אם אתם תזכרו את מה שדובר פה היום, לא תוכלו להתקדם עם התהליך הזה באמת. זו הסיבה שאני גולה לכם. מי שבאמת ירצה לקבל את המימד הזה, יהיה חייב לשכוח אותו. אז זאת אומרת, גם אני מבקש לא להתבאס מי שבכל זאת תזכור את השיעור. כי זה מידע גבוה שצריך הכנה נוספת בשביל שיפעל עלינו לטובה. לפעמים אנחנו יכולים לקלוט מה שנאמר פה ולא להשתמש, ואז מחמיצים את האפשרות להגיע לזה. עכשיו, אז מה שקורה, אמרתי קודם לפני ה... כן, אז יש... כן, אני מדבר אל הקדוש ברוך הוא, ויש לקבל מהקדוש ברוך הוא. זה נקרא לקבל ממי שלמעלה ממנו. רק שזה לא מספיק רק להגיד לקבל אנשים, צריך לעבוד לפי הכללים שפה אומר טהרת הלב. טהרת הלב זה אומר שיש על ידי תנועה יוצרת התלהבות שיוצרת חום, ואז כל פעם שיש חמימות כזו והתלהבות כזו, עוד רישומים מהעבר משתחררים ונכנסים רישומים טובים. זה מהרצון הטוב הזה שלי. וגם בעין הנהל יומה של אחרי התבודדות, לקבוע זמן קבוע יום ימי להתבודדות, לא חשוב גודל המנה, אפשר להתחיל ב-20 דקות, זה מנה טובה, להתמיד בה. ולתאר אחר כך נקודות שאתה או את חושבים שהם היו משמעותיים. לתאר אותם. פעם בשבוע, יותר, לקרוא דברים שכתבו. כרגע, אני אתחיל לשאלה שאמרתי, איך אפשר לקבל עוד רעיונות להזנה, וזה עבור רעיון אחד, שזה לקדוש ברוך הוא, הסברתי מה זה נקרא לקבל מהקדוש ברוך הוא בהקשר הזה. ואז אני בעצם בטוח לקבל במקור גבוה מיני. כן, עוד רעיונות.
חבר אמת.
חבר אמת?
כן.
מה זה חבר אמת?
מישהו שהוא... מרגיש שתמיד מסתכל על הנקודות החיוביות שלך, זה מגדיל.
אז לקבל ממנו זה גם להיות בקשר עם הנשמה שלו. כשזה צריך להיות, זה ישר על בסיס קבוע.
כן.
עוד רעיונות. מה?
שיעור.
שיעור. מה?
ניגונים.
אז מה זה הניגון? הניגון זה משהו שמעליי? של הנשמה שלנו.
כן, יש רובד נמוך גבוה יותר ורובד נמוך יותר בפנים. להיות בשמחה.
להיות בשמחה.
יש לי שאלה לגבי הנתינה. איך אני מבדילה? כי אני דיברנו על הנתינה מקודם שלי, כמו עם הילד, עם הילדים, ש... ולזכור
הפנייה של הילדים היא לשם פרס?
לא, כשאני נותנת, אם אני נותנת, אני מנסה לקבל משהו בחזרה. זה קצת להבדיל מהילדים ש... זאת אומרת, לתת להם... זה גם לתת להם כדי לקבל משהו בחזרה, כי אנחנו מצפים שהם ידברו איתנו בעתיד ושהם יהיו בשבילנו בעתיד. ואני לא רוצה לתת כדי לקבל.
אין כל תתנים בשביל לקבל, רק. זה בסדר לתת בשביל לקבל בהקשר הזה. רציך לדעת לעשות את זה נכון.
זהו.
כי אם לא עושים את זה נכון, אז הנתינה יוצרת תסכול אצל המקבל. עכשיו נדבר על חוק פשוט, זה לא קשור להתפתחות שלנו, זה חוק טבע שקבע הקדוש ברוך הוא, שבן אדם שקיבל מאיתנו, יש לו את כל הנתונים להפוך להיות שונא שלנו, בגלל זה שנתן לנו. אלא אם כן, הפכנו אותו לנותן גם כן. נתנו לו אפשרות להשפיע גם בעצמו, לקחת לצאת בעבודות הבית.
אם זה לא
הייתי,
אם זה
לא
זוג.
ודאי. יש תפקידים. שילך, אבל כרגע אני עוד לא רוצה לדבר על נתינה במובן...
אנשים רואים בזה משהו פסול, שיצאתי מתוך אינטרס, האם זה רע, אני רוצה...
לא, כרגע זה בסדר גמור, לשיעור הזה זה בסדר גמור, אנחנו רק רוצים לדבר על נתינה שיכולה לעורר כעס. לכן, שלמות הנתינה זה שאני עוזר לזולת, אני מוצא דרך יצירתי שגם הוא יהיה משפיע, שגם הוא יעשה משהו. הרי בינינו, מתי בן אדם יש לו הכי סיפור? שהוא גם פועל, שהוא גם מביא את הכוחות שלו בנגדו. אז זה מצריך, תחשבו שהורים לילדים שיש להם יכולת כלכלית לדעת להם הכל. מצריך יצירתיות, לגרום הילד לקחת גם חלק ממטלות הבית. גם חלק מהאחריות. ובוודאי גם כן גם כלפי בן זוג. בן זוג שרק מתרגל לקבל, סביר להניח שהוא יהיה מתלונן סדרתי, ובאיזשהו שלב הוא גם ילך לדרכו. ילך לדרכו מבלי אפילו להכיר תודה מה שהיה. חיים וחיים, חיי בני הזוג שנשארים. דיברנו על טהרת הלב, דיברנו על רוח הקודש, דיברנו על להיות כוחה. היה עוד משל שרבי נחמן הכניס בו באותו טקסט שהוא רוצה לתאר את הנקודה שתנועה יוצרת חום. המשל הזה הוא ברור, הוא לא לגמרי מובן מה הוא תורם לנו לטקסט. נסביר. רבי נחמן דיבר על כך שתנועה יוצרת חום. למה היה חשוב לו להזכיר שתנועה יוצרת חום? כי החום הוא גורם, כמו האש, שגורם ללב להיפתח, להכניס רישומים חדשים ולהוציא רישומים ישנים שליליים. כמו תנועה יוצרת חום, מבחינת אש. והוא הביא דוגמה, מוחץ, שבראשו יש שעבה. נראים יורים את החץ הזה, החיכוך של האוויר, מה קורה לשעבה? היא נמסה. ידעו משהו רגיל בשביל להראות שתנועה יוצרת חום. רק יש לנו בכל פעם לך מביא דוגמה התנועה שמביא משל, אז הקשר בין המשל לבין הנושא שמדובר הוא צריך להיות הרבה יותר עמוק ממה שנראה לעין. ניסיתי לחפש מה עוד אפשר ללמוד על חץ שיש בו בראשו שעבה, שנה משמחו? בפשטות, הוא רק רצה להגיד לנו שתנועה יוצרת חום. תנועה יוצרת חום ושאר ההקשרים. אבל כשלומדים, מקוטי מורדים, מחפשים משהו יותר עמוק, חוץ מאשר תנועה יוצרת. זה אני משתף אתכם בעניין אם מישהו יש לו רעיונות או עכשיו, או אפשר לכתוב לי מייל גם אחר כך. לא מצאתי הרבה דברים, מצאתי קצי חול. שחץ יכול לבטא עניין של תפילתו ליעקב אבינו, שאומר בחרבי ובקשתי, שהוא ירש את שכם בחרבי ובקשתי. אז הוא אומר על זה תרגום אונקלוס, צלותי ובעותי. תרגום לעברית, צלות הזה תפילה, ובעות הזה בקשה. אז החץ, שם זה אומר קשת, והחץ וקשת כנר אחד, זה הבקשות שלה. היא כמו שאנחנו יורים חץ. שמה? אני עוד לא מצאתי מה אפשר ללמוד מזה, שהוא רוצה שנדבר על חטא. יש בתורה זו בקוטי מורן, הוא מביא שני משלים קצרים. אחד זה על הברזל מלובן שמכניסים אותו לאותו רגלי עם מים. מה שאמרנו שהוא אומנם מחמם את המים, אבל המים בסופו של דבר התקרבו וגם הברזל עצמו התקרב. וזה הוא נותן דוגמה למי שמנסה לחמם אחרים והוא אין לו מקור הזנה מלמעלה. והמשל השני זה חץ שבראשו דחוף שעבה, נקרא את זה מבפנים, ולבוא להתלהבות וחמימות לשם יתברך, הוא על ידי תנועה. כי תנועה מעורר חמימות. מה שאנחנו רואים בחוש, שימו לב להגיד, תנועה מעורר חמימות. אם יזרוק חץ, זה לא יראה, אם יזרוק חץ וידחוף בראשו שעבה, זה הימס השעבה, מחמת חמימות, הבא על ידי תנועה. טוב, יהיה לכם חומר למחשבה. אני רוצה להודות לכם על ההשתתפות המחויכת בשיעור הזה, על הלב הטוב, על הפנים המהירות, על הקשב שיכולתי להוריד את קולי עוד ועוד. לנסות לאזן את זה. על כך שבאתם בשיעור ייחודי, שהמרצה מאחל למשתתפים. את הנושא אתם תזכרו, את הרעיון, מי שרוצה לעבוד עם זה, לעשות את העבודה, נקרא את הטקסט עוד פעם, ננסה לשחזר, לכתוב את מה שהוא.
איפה אנחנו קוראים
את זה? זה בלקטי מוהר, חלק א', פרק פופים 156.